כתובות, דף נון ד', מתחילים בעזרת השם, דף נון ג' עמוד ב', 16 שורות מלמטה, במילים סימן דגברי. מסופר במסכת תמורה דף ט' ז'. באותם ימים שעם ישראל התאבלו על המנהיג, משה רבינו, הם שכחו 3,000 הלכות מהתורה. שכחו. מיד כשנודע להם שחסר להם הרבה מאוד הלכות, הם פנו לממשיך, יהושע בן נון, וביקשו ממנו, יהושע, אתה יודע את אותם הלכות? לא. הוא גם שכח. אמרו לו, תשאל את הקדוש ברוך הוא, שהוא ימסור בידיך את ההלכות. אמר להם יהושע בן נון, הפסוק אומר על התורה לא בשמיים היא. פנו לשמואל הנביא, סתם זה היה בתקופה מאוחרת יותר, בכל אופן הגמרא מציינת את זה. אמרו לו, תשאל בנבואה שאומרו לך ויזכירו לך את 3,000 ההלכות. אמר להם, הפסוק אומר, אלה המצוות דורשים שאין נביא רשאי לחדש דבר. לא יכול לומר לכם בנבואה. ביקשו מפנחס, תשאל בשמיים, מה הם אותם 3,000 ההלכות שהשתקחו כאן בימי אבלו של משה? אמר להם גם כמו שאמר יהושע בן נון, התורה לא בשמיים היא. שאלו את אלעזר, שיאמר להם בנבואה את 3,000 ההלכות. אמר להם, כמו שאמר שמואל הנביא, אלה המצוות, אומר הפסוק, שאין נביא רשאי לחדש דבר. שכחו את כל ההלכות. הגמרא מביאה את דבריו של רבי אבאו, שעל ידי כוח הפלפול, הצליח עתניאל בן כנז להחזיר את כל אותם 3,000 ההלכות. אבל איך קרה דבר כזה? שכחו כל כך הרבה הלכות. אומר האדרת, ראשי תיבות, הרב אליהו דוד רבינוביץ', תאומים. בקונטרס מגילת סימנים, בדברי הפתיחה. הסיבה שהם שכחו, אני אומר את המילים שהוא כותב, שלא ידעו סגולה היקרה הזאת. איזה סגולה? איזה סגולה יש לזכור? הוא מביא את דברי הגמרא במסכת שבת דף קוף ד'. אמרו החכמים לרבי יהושע בן לוי, הגיעו ילדים עכשיו לבית המדרש ואמרו מילים שאפילו בימיו של יהושע בן נון לא נאמר כמותם. והם הביאו על כל האלף, בית, ג', ד', ה', ו', על כל אחת האותיות, איזשהו ראשי תיבות, רמז. וכשהם הגיעו לאותיות סמך עין, לפי הלשון השני הם ביארו, סמך זה סימנים, עין זה עשה, סימנים עשה בתורה וקנה אותה. בשביל לקנות את התורה צריך לעשות סימנים. כדי לקנות את החמש ספקות, החמישה ספקות שהאמוראים הסתפקו, לעניין חיוב מזונות שהבעל חייב לאשתו, הגמרא מביאה סימן גם לאמוראים, או התלמידים שהסתפקו באותם חמישה ספיקות, סימן דגברי, וגם סימן לספיקות עצמם. הסימן של החכמים זה שתי המילים, סק זרף. סק זה אותיות סין של ששת וקוף של ריש לקיש, זרף זה ראשי תיבות, הזין זה רבי אלעזר, הרייש זה רבה, והפי זה פאפה, רב פאפה. ומה הם אותם חמישה ספיקות? הסימן שלהם, הספק האחד מענה. זה מה ששאלו את רב ששת לעניין ממענת. ויבמה, שריש לקיש הסתפק מה הדין בת של יבמה, כמו שנראה. שנייה, רבי אלעזר הסתפק מה הדין של בת, של אחת שהיא אסורה באיסור שנייה, כשנרחיב בזה בעזרת השם בהמשך. ארוסה, רב המסתפק מה הדין של בת ארוסה. ואנוסה, מסתפק רב פאפה מה הדין של בת אנוסה. כמו שנראה את כל החמישה ספקות בעזרת השם, אחד לאחד. ספק ראשון, באו מיני תלמידיו של רב ששת שאלו מרב ששת. ממענת. מדברים כאן על אחת שהתחתנה והיא לא מעוניינת בחתונה הזאת. מה עושים בדרך כלל? מקבלים גט. כאן מדברים באחת שלא צריכה גט. למה? כי הנישואין שלהם בסך הכל מדרבנן. מהתורה היא לא נשואה בכלל, אפילו לא מקודשת. מדובר פה על קטנה שיתומה מאבא, ולכן גם שאחיה ואימה קידשו אותה, לא תפסו הקידושין מהתורה אלא רק מדרבנן, ועד גיל 12 ויום אחד היא יכולה למען בחתונה. האם יש לה מזונות מהנכסים של אביה? זאת אומרת, היא הרי יתומה. יתומה, האבא התחייב לאמא שלה, כשהוא התחתן איתה, בנות נקבות, בנן נוקבן, שיהיו לך ממני, דייב לך מיני, הם התפרנסו מהירושה. כי הרי ההלכה היא, אדם שמת, הבנים יורשים אותו. אם אין בנים, הבנות יורשות. זה מעיקר דין תורה. מאיפה הם מזונות לבנות? היורשים צריכים להביא להם מהירושה מזונות. עד מתי? עד שהן תהיינה בוגרות, או עד שהן יתחתנו. עכשיו כאן הם יתחתנו, אבל היא ממענת. זאת אומרת, מבטלת את החתונה הזאת. האם היא חוזרת לאכול מזונות מהירושה? או אין לה מזונות? כי ברגע שהיא ניסית, היא יצאה מרשות אביה והיא לא חוזרת יותר. כמו בת שהתחתנה, בת יתומה שהתחתנה, היא כבר לא מקבלת יותר מזונות. אבל כאן היא הרי מענה בחתונה, אז השאלה אם היא ביטלה לגמרי את כל החתונה, כאילו לא התחתנה מעולם, והיא חוזרת לקבל מזונות, או שמכיוון שהתחתנה, היא כבר עקרה את עצמה מלהמשיך לקבל מזונות. אמר לו רב ששת, תניטוע, למדנו את הדין בברייתא. מקרה שכן יש לאבא, והאבא קיבל בשביל הקידושין, והתורה נותנת לו את הכוח לקבל קידושין לביתו קטנה, כמו שהפסוק אומרת, ביתי נתתי לאיש הזה. ואבא שלה מת, שניבדל לחיים טובים. הקידושין של הבת, קידושין מהתורה, אפילו שהיא קטנה, כי אביה קיבל בשביל הקידושין. ובעלה גם מת. לפני שהספיקה להינשא. זאת אומרת, אביה קיבל בשביל הקידושין, אבל היא עדיין לא ניסית, ולפני שהיא ניסית, בעלה מת. וכן, והיא נקראת אלמנה בבית אביה. וכן, אותו דבר, רק במקום שבעלה מת, הוא גירש אותה. ואז היא חוזרת להיות גרושה בבית אביה. וגם כאן מדברים שאביה מת. וכן מקרה שלישי, אביה קיבל בשביל הקידושין כשהייתה קטנה והוא מת, ובעלה גם כן מת, אחרי שהוא קידש אותה לפני שהוא נשא אותה, לפני החופה. ומכיוון שהוא לא השאיר ילדים, כמובן, היא נופלת לאיבום לפני אחיו של בעלה. היא נקראת שומרת יבם בבית אביה. לפי דעת חכמים, כל אחד מהמקרים שהזכרנו, יש לה מזונות, היא מקבלת מזונות, הבנים חייבים לתת לה מזונות מהירושה. רבי יהודה חולק ואומר, כל זמן שעודיה בבית אביה, יש לה מזונות. ברגע שאינה בבית אביה, שיצא מרשותו, אין לה מזונות. מה רבי יהודה חולק על חכמים? הרי לכאורה היינו תנא קמא, שגם הוא אמר שאם היא בבית אביה יש לה מזונות, אבל אם היא נישאת ויצא מרשותו, אין לה מזונות. צריך לומר שההבדל ביניהם אל עליו, מדברים כאן באחת שלא אביה קיבל בשביל הקידושין, אלא אחיה ואימה. ולכן הקידושין הם רק מדרבנן. ממען עתיקה ביניו. דתנא קמא סבר, הרי תנא קמא אומר, אלמנה בבית אביה יש לה מזונות. ממענת שחוזרת לבית אביה, גם כן יש לה מזונות. איתלה. ורבי יהודה שאומר, כל זמן שעודה בבית אביה בהתחלה, שעדיין לא יצא מבית אביה, שעדיין לא ניסית, יש לה מזונות. אבל ברגע שהיא התחתנה, והיא כעת ממענת, הרי התחתנה לא רק בקידושין, אלא גם בנישואין, אז היא יצאה מבית אביה. שוב אין לה מזונות, אפילו שהיא מיינה. רבי יהודה סבר, לטלה. ספק שני, בא ריש לקיש. אדם מתחתן ומת בלי בנים, ואשתו נופלת לאיבום לפני אחיו, אחיו ייבם אותה, ונולדה בת, ואז היבם מת. חוץ מאותה בת יש לו גם בנים, והם ירשו את נכסיו. השאלה היא אם הבת מקבלת מזונות, בת יבמה, יש לה מזונות או אין לה מזונות. מצד אחד, כיוון דאמר מר, כיוון שהדין הוא שכשהיבם מתחתן עם היבמה, הוא לא מתחייב לכתובה חדשה, אלא כתובתה על נכסי בעלה הראשון שמת בלי בנים. ואם כן, גם תנאי הכתובה, שזה לתת מזונות לבת שלה, זה גם על נכסי בעלה הראשון. ואם כן, לטלה, הבת שלה לא מקבלת מזונות מנכסי היבם שהוא הבעל השני. ואם תשאל, אז בסדר שתקבל מנכסי הבעל הראשון, זה שמת בלי בנים. והרי מי יורש את נכסי הבעל הראשון? היבם. אז אם כן היא אמורה לקבל מהנכסים האלה. אבל אם לראשון לא היו נכסים, זה שמת בלי בנים, היא לא ניזונת מהנכסים של היבם. עוד דילמה, מצד שני אפשר לבאר, כיוון דאילת לה מראשון, שאם מהראשון אין לו נכסים והיא לא קיבלה ממנו כתובה, תקינו לה רבנן משני, תקנו חכמים שהיא תקבל כתובה מהיבם, אפילו שבדרך כלל יבם, שמתחתן עם היבמה, אומרים, אישה יקנו לו מן השמיים, והוא לא צריך לכתוב לה כתובה, אלא כתובתה על נכסי בעלה הראשון. אבל כדי שהיא לא תהיה קלה בעיניו להוציא אותה, תקנו חכמים שאם אין לה כתובה מנכסי בעלה הראשון, הבעל השני, דהיינו היבם, צריך לכתוב לה כתובה. אז אם כן, איתלה. גם לעניין מזונות של הבת, של מתנאי כתובה, אם לבעל הראשון לא היו נכסים, אז הבת תהיה ניזונת מנכסי היבם. השאלה הזאת תישאר לעמוד, אין עליה תשובה, תיקו, תישאר בספק. ספק שלישי, באי רבי אלעזר. בפרשת אחרי מות, התורה מפרטת רשימה של נשים שאסורות על האדם, קרובות. הן אסורות מהתורה. במסכת יבמות, אם אני זוכר טוב, זה בדף חפלף, המשנה מפרטת את אלה שהן בדרגה שנייה, שהן אסורות רק מדי רבנן. השאלה היא, אדם שהתחתן עם אישה כזאת שאסורה עליו מדי רבנן, כי היא קרובה לו בדרגה קרבה שנייה, ונולדה לו בת. בת של אחת שאסורה עליו מאיסור שנייה לערווה. והוא מת. ויש לו, חוץ מהבת הזאת, עוד בנים. האם הבת מקבלת מזונות מהירושה שהבנים ירשו? יש לה מזונות או אין לה מזונות? מצד אחד, האמא עצמה שהייתה אסורה על האבא. חכמים תקנו שהיא לא תקבל כתובה. אז כיוון דלת לה כתובה, אז גם לביתה, לת לה מזונה, היא לא תקבל מזונות, כי זה תנאי של הכתובה. ומכיוון שאין כתובה לאמא, אין גם את התנאי של הכתובה לתת מזונות לבת. מצד שני, עוד דילמה, מה שמה הבת? למה צריך לקנוס אותה? את האמא דעבדה איסורה שהתחתנה באיסור דרבנן, כנסו הרבנן, כנסו אותה שלא תקבל כתובה. אבל היא, אותה בת שנולדה, זה לא עבדה איסורה. היא לא עשתה שום איסור. אולי אותה לא כנסו הרבנן, והיא כן תקבל מזונות. תיקו, השאלה הזאת היא גם תשאר לעמוד בספק. ספק רביעי, באי רבה. ארוסה. אדם שמתחתן עם אישה, קודם כל מקדש אותה, למשל בטבעת, ולאחר מכן נושא אותה, שהוא לוקח אותה לביתו על ידי חופה. כאן מדברים על אדם שעבר על האיסור שחכמים אסרו על אדם להיות, לבוא על ארוסתו לפני שהוא מכניס אותה לחופה, והוא בא על ארוסתו ונולדה בת. וחוץ מזה יש לו עוד בנים. השאלה היא אם אותה בת ארוסה יש לה מזונות, היורשים צריכים לפרנס אותה מהירושה, לתת לה מזונות או אין לה מזונות. מצד אחד, כיוון דאית לה כתובה. אם הבעל כותב לארוסתו כתובה כבר מהירוסין, יש לה כתובה. וגם אם הוא לא כתב לה כתובה, עיקר הכתובה שזה מנה או 200, יש לה כבר מהאירוסים. לכן, גם שנולדה בת מתקופת האירוסים לפני הנישואים, מכיוון שיש כתובה כבר מזמן האירוסים, גם תהיה תנאי כתובה של המזונות שהבת תקבל, איתלה. עוד דילמה מצד שני. הרי אין חיוב לכתוב כתובה עד זמן הנישואים. אז כיוון דלא תקינו רבנן כתובה, לכתוב כתובה עד שעת הנישואין. לכן, לת לה, אין לה בת שנולדה לפני, שנולדה מזה שהוא בא על ארוסתו לפני הנישואין, אין לאותה בת את המזונות שהיא מתנאי כתובה. תיקו, השאלה הזאת גם כן תעמוד. השאלה החמישית והאחרונה, בא ערב פאפה. אדם שמאנס נערה, ולאחר מכן, תורה מחייבת שאם היא מעוניינת ואבא שלה מעוניין, הוא לא יכול לסרב, הוא חייב לשאת אותה, והוא נשא אותה, ונולדה בת, ויש לו חוץ מזה בנים, והוא מת, והבנים יורשים אותו. השאלה אם הבת הזאת, שנולדה מהנוסה, האם יש לה מזונות מהירושה או אין לה מזונות? מצד אחד, אליבא דרבי יוסי ברבי יהודה, שסובר שהאנוסה עצמה יש לה כתובה מנה, לא תיבא לך, ודאי שיש לה בת מזונות. דאמר, יש לה בעצמה, לאמא, כתובה מנה. אם המאנס מת אחרי שהוא התחתן איתה, היא גובה מהנכסים שלו מנה, ואפילו שהוא שילם כנס של מאנס לאביה, הוא צריך בנוסף לתת לה כתובה. כיוון שיש לה כתובה, יש לה גם תנאי כתובה, שאחד מהם זה שהבת ניזונת מנכסיו אחרי פטירתו. פטירתו. אז אם כן, לפי רבי יוסי ברבי יהודה, אין את השאלה. הספק הוא, כי תיבא אלה חליבא דרבנן שחולקים, והם סוברים שאין לה כתובה, למה? דאמרי יצא כסף כנסה בכתובתה, הכנס שמשלם להביא הנערה, שזה יוצא 50 כסף של תורה, שזה בעצם 200 זוז, זה במקום הכתובה. מהי? לפי דעתם יש ספק. מצד אחד, כיוון דלת לה כתובה, כיוון שהאימא לא מקבלת כתובה, אז גם אין תנאי כתובה, והבת לת לה מזוני. או דילמה מצד שני, כתובה טעמה מהי? למה לא תקנו חכמים כתובה לה בעצמה, לאימא? כי עיקר הטעם, למה תקנו חכמים כתובה? מה באמת הסיבה שחכמים תקנו שבעל שמתחתן עם אישה יתחייב לה כתובה שאם היא תתגרש או תתעלמן ממנו או נותן לה כסף? למה? בדרך כלל זה כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. הוא יודע שהוא יצטרך לתת הרבה כסף, אז לא על כל מריבה הוא ילך לגרש אותה. אבל אדם המאנס לא מעצים הפיק לה, כתוב לא יוכל שלחה כל ימיו. אז את הכתובה עצמה הוא לא צריך לתת, אבל תנאי כתובה של מזונות לבת, אולי זה כן. תיקו. שאל אותי גם כן, תעמוד בספק. במשנה למדנו שהבעל מתחייב לאישה שמתחתן איתה, שגם אחרי שהיא תתעלמן ממנו, את תהי יתווה בביתי וכולי. את תשבי בביתי ותקבלי מזונות מהנכסים כל ימי אלמנותה. תנא רב יוסף, רב יוסף שנה, מה שכתוב, את תהי יתווה בביתי. את תשבי בביתי כל ימי אלמנותך בביתי. דורשים מזה, בביתי ולא בביקתי. כותב רש"י, אם יש לו בית, כופים את היורשים לתת למדור לפי כבודה, ואין יכולים לומר לה, לכי לבית אביך ואנו נזון אותך שם. אבל אם אין לו בית, אלא ביקתה באלמה, צריף צר וקטן, לשון ביקתה בי אקטה, מקום שהוא צר, יכולים לומר, לכי מאצלנו דעת, תהי יתווה בביתי, שמה שהאבא התחייב לה בכתובה, תהי יושבת בביתי, כתב לך, ולא בביקתי. עד כאן לשון רש"י. אבל מזוני, גם במקרה שהם לא נותנים לה להיות בבית, מזונות הם יצטרכו לתת לה, אית לה. לא אומרים שמתכוון שלא מתקיים התנאי, את תהי יתווה בביתי, שתהי יושבת בביתי, לא יתקיים גם ההמשך, ומתזנה מנכסה, ידענו שמקבלת מזונות מנכסה, אלא מזונות מנכסה ויש לה בכל מקרה. מר ברבה שהיא אמר, ברגע שהיא לא יושבת בביתו, ולא מתקיים בה, את תהי יושבת בביתי, אפילו מזון אינה מילת לה, גם לא מתקיים בה, ותהי ניזונת מנכסיי, ולתי לכתה כמו דעתו, כמר ברבה שהיא, ההלכה היא לא כך, אלא מזונות היא כן מקבלת. אמר רב נחמן, אמר בשם שמואל, אלמנה שהיא בבית בעלה, והיא לא רוצה לנסה למישהו אחר, מחמת כבוד בעלה, ממשיכה לקבל מזונות לאורך ימים. אבל ברגע שהיא מתחילה לחשוב להתחתן עם מישהו אחר, אז ייתכן שהיא לא תקבל כבר מזונות מנכסי בעלה הראשון. הגמרא מביאה כל מיני סוגי דוגמאות שהאלמנה חושבת להתחתן עם מישהו אחר, והאם היא מפסידה את מזונותיה מנכסי בעלה הראשון או לא. אם תבעו על להינשא, זאת אומרת, בעל אחר רוצה להתחתן איתה, והיא מסכימה, עדיין לא התחתנה איתו, רק נתפייסה. כבר לפי דבריו של שמואל, אין לה יותר מזונות. שואלת הגמרא, לא נתפייסה. אם היא לא מעוניינת להתחתן עם אותו בעל שהציעו לה, אבל היא רוצה בעל אחר. אבל היא כבר רוצה להתחתן עם מישהו אחר, כבר עדיין יש לה מזונות? הרי היא לא מתעכבת מחמת כבוד בעלה הראשון, אז לא אמור להיות לה מזונות. אמר רב ענן, לדידי מפער שלי מיני דמר שמואל, לי שמואל עצמו, בעל המאמר, פירש את הכוונה שלו. תלוי, כשאמרו לה שמישהו אחר רוצה להתחתן איתה. מה הייתה התשובה שלה? אם היא אמרה שהיא לא מעוניינת להתחתן עם אף אחד, מחמת כבוד בעלה הראשון, מחמת פלוני בעלי, אז יש לה כל הזמן מזונות. היא לא מפסידה את מזונותיה מירושתו. אבל אם היא אומרת שהיא מעוניינת להתחתן עם מישהו אחר, רק מחמת בני אדם שאינם מעוגנים לה, שהבן אדם הזה לא מתאים בשבילה, ולכן איתו היא לא רוצה להתחתן, אז אין לה מזונות, כי היא כבר רוצה להתחתן עם מישהו אחר, היא מפסידה את מזונותיה מנכסי בעלה הראשון. אמר רב חיסדא, אלמנה שזינתה אין לה מזונות, היא מגלה דעתה שרוצה להתחתן עם מישהו אחר. אמר רב יוסף, אם היא מתחילה להתקשט כחלה ופרקסה, זה מראה שהיא רוצה להתחתן עם מישהו אחר. כמובן שהיא מדובר פה שהיא עושה את זה בצורה כזאת שכל אחד מבין שהיא עושה את זה בשביל להתחתן עם מישהו אחר. אין לה מזונות. מאן דאמר זינתה, רב חיסדא שאומר שאז היא הפסידה מזונות, כל שכן אם היא כחלה ופרקסה, שזה ודאי מראה שהיא רוצה כבר להתחתן עם מישהו אחר. מאן דאמר כחלה ופרקסה, רב יוסף, דווקא כשהיא מתקשטת, היא מפסידה את מזונותיה. אבל אם היא פעם אחת זינתה, עדיין אית לה מזונות, מה הייתה מה? כי זה לא מה שרוצה להתחתן עם מישהו אחר, אלא פעם אחת יצר הנסה. ולא תלחתה ככל הנשמעת. ההלכה היא לא כמו כל השמועות שאמרנו, שבזה למשל שהיא זינתה או כחלה ופרקסה, כבר אין לה מזונות. ויש אומרים, גם דבריו של שמואל, שעצם זה שתבעו עליה נשא ונתפייסה, כבר אין לה מזונות. אלא, כי עדה אמר ויהודה אמר בשם שמואל. מתי היא מפסידה את המזונות? הרי בעצם אלמנה מקבלת מזונות מנכסי בעלה, וגם אמורה לקבל כתובה, מנה או 200, תוספת, שהביאו לה בכתובה. כשבעלה נפטר, לא מיד מקבלת את הכתובה. כשהיא לוקחת את הכתובה, זה אומר שהיא רוצה את הכתובה בשביל להתחתן עם מישהו אחר. רוצה את הכסף שיתחבו לה בכתובה. אבל עד שהיא תובעת את הכתובה, היא מקבלת מזונות מנכסי בעלה. אומר שמואל, התובעת כתובתה בבית דין, ברגע שהיא תובעת שהיא רוצה שישלמו לה את הכתובה מנכסי בעלה, מאז והלאה אין לה מזונות. שואלת הגמרא, ולא, אם היא תובעת כתובתה עדיין אין לה מזונות, והתניא שרק מתי שהיא משתמשת עם הכתובה, רק אז אין לה מזונות. למשל, מכרה כתובתה, אלמנה אוכלת מזונות מנכסי הירושה של היתומים, והיא מכרה את הכתובה שלה על מישהו אחר. או היא לקחה הלוואה ממישהו, והיא אמרה לו שאם היא לא תשלם, היא מעמידה משכון את הכתובה שלה, משכנה את כתובתה. או את הקרקע שבעלה שנפטר ייחד לכתובתה, עשתה כתובתה הפוטיקי, לשון הפו, תהי קאי, פו תוכל לעמוד, זאת אומרת כאן תוכל לגבות. אותה קרקע שבעלה ייחד, שמזה היא תגבה את כתובתה, היא כעת ממשכנת אותו בשביל הלוואה. אז אם משתמשתם הכתובה שלה, אז אין לה מזונות. משמע מדברי הברייתא, דווקא הני, דווקא במקרה שהיא משתמשתם הכתובה שלה, אין, היא באמת מפסידה את המזונות, כי זה נראה שהיא רוצה כבר להתחתן עם מישהו אחר והיא גובה את כתובתה. אבל עצם זה שהיא רק תובעת את כתובתה בבית דין, משמע שהיא עדיין לא הפסידה את כתובתה. נוכל הגמרא לא. הני, במקרים שהברייתא מפרטת, מכרה, משכנה, עשתה כתובתה פותק אל האחר, בין בבית דין, בין שלא בבית דין, אם היא עשתה את הפעולות האלה עם הכתובה, אז היא הפסידה מזונות. אבל אם היא תובעת כתובתה, כדי שהיא תפסיד מזונות, זה תחליט אותה דווקא בבית דין אין. אבל אם היא תבעה מזונות שלא בבית דין, לא, היא לא הפסידה את כתובתה. למדנו במשנה, וכך היו אנשי ירושלים וכולי. שם דיברנו, אלמנה עד מתי מקבלת מזונות מהירושה של בעלה. אז אנשי ירושלים ואנשי גליל היו מתחייבים בכתובה שהאלמנה תקבל מזונות עד שתתחתן עם מישהו אחר. אנשי יהודה היו כותבים שתקבל מזונות עד שהיתומים ירצו לתת לה כתובה. כמו מההלכה, התמר. רב אמר, הלכה כאנשי יהודה, עד שהיורשים ירצו לתת לה כתובה. ושמואל אמר, הלכה כאנשי גליל, עד שהיא תתחתן. בבל וכל פרברה, פרבדה, כל הקרחים הסמוכים לה, נהוג כרב, כמו אנשי יהודה, עד שהיורשים ירצו לתת לה כתובה. נהר דעה וכל פרווה דעה, פרווה רע, כל הקרחים שסמוכים, נהוג כשמואל, שפסק כמו אנשי ירושלים ואנשי גליל, עד שהיא תנסה למישהו אחר תקבל מזונות. מספרת הגמרא, היא בת מחוזה, אישה מהעיר מחוזה, שמהקרחים שסמוכים לבבל, שפסקו כמו רב, שפסק כמו אנשי יהודה, עד מתי שיורשים ירצו לתת לה כתובה, היא מקבלת מזונות. דבת נסיבה לאחד מנהרדה, הייתה נשואה לאדם מנהרדה, ששם פסקו כמו שמואל, שפסק כמו אנשי ירושלים, אנשי גליל, שמקבלת מזונות, עד שהיא תנסה למישהו אחר. והיא הייתה אלמנה וקיבלה מזונות, והיורשים רצו לתת לה כתובה ולהיפטר מלזון אותה, כמו המקום שלה. כמו מחוזה. עתו לקמי דרב נחמן שיאמר להם, האם באמת הם יכולים לתת לה כתובה ולהיות פטורים ממזונות. שמה לקלה, הוא שמע את הקול שלה, דבת מחוזה. הוא הבין ממנה, מהדברים שלה, שהיא מהעיר מחוזה. אמר לו, אז רב נחמן אמר ליורשים, הרי בבל וכל פרוודה נהו כרב, שפסק כמו אנשי יהודה, שהאלמנה מקבלת מזונות עד שיורשים ירצו לתת לה את כתובתה. אז אם כן, היא יכולה באמת לקבל כתובתה, והיא לא תקבל יותר מזונות. אמרו לי, הרי בעלה הוא מנהרדה, לנהרדה הנסיבה, ובני נהרדה פוסקים שמקבלים מזונות עד שמתחתנת עם מישהו אחר. אז אמר לו רב נחמן, היא אחי, אם ככה נהרדה וכל פרוודה, נהוג כשמואל. ואם הוא מנהרדה הבעל, הוא התחייב לה לתת כמו בני נהרדה. מכיוון שבני נהרדה נותנים עד שמתחתנת עם מישהו אחר, היא עדיין תצטרך להמשיך לקבל מזונות. שואלת הגמרא, ועד היכן נהרדה? עד היכן נחשב תחום נהרדה לעניין שפוסקים שמקבלת מזונות עד שמתחתנת עם מישהו אחר? עד היכן דסג היכה בנהרדה? עד מקום שמודדים חיטה לפי מידה שנהוגה בנהרדה. זאת אומרת, אם משתמשים בקני מידה של נהרדה, אז הוא אומר שהמקום הזה הוא נהרדה. התמר, אלמנה שבאה לגבות את הכתובה שלה. אז היא באה לגבות מהנכסים של בעלה. רב אמר, שמין אפילו מה שעליה. רש"י כותב, כשמגבים לבדין לכתובתה, שמין בגדיה בפיראון הכתובה. ושמואל אמר, אין שמין מה שעליה, אלא צריך לקחת מנכסי הבעל. אמר רב חייא בר אבין, וחילופה בדיוק להפך, בלקית. לקית הכוונה פועל, שכיר שגר אצל הבעלים, והבעלים קנה לו בגדים כשהוא עובד אצלו, ועכשיו הוא רוצה לצאת מהבעלים ושהבעלים ייתן לו את שכרו. לפי דעת שמואל, הבגדים שהוא לובש זה חלק מהשכר. הפוך ממה שאמר שמואל באישה, שלא שמים את מה שעליה. כי אישה, הבעלה חייב לספק את צרכיה, והוא מקנה לה את הבגדים. שכיר, בעליו לא מחויב להביא לו את הבגדים, אז הוא לא מקנה לו את הבגדים, הבגדים זה חלק מהשכר. ורב, הוא אומר שצריך לתת לשכיר תשלום חוץ מהבגדים, כי דווקא לגבי אישה סובר רב, שגם בגדיה שמים בכתובתה, כי רק כל זמן שהיא אשתו, הוא נתן, הוא היה צריך לשלם את בגדיה. אבל כשהיא יוצאת ממנו, לא צריך לתת, לא צריך לשלם לה אותם, אז חלק מהשכר זה הבגדים האלה. אבל שכיר, שגם ככה נמצא אצלו רק זמן מועט, והוא קנה לו בגדים, כנראה הוא קנה לו אותם, שיהיו שלו מתנה. רב כהנא לעומת זאת מתנה וכן בלקית. אותו ויכוח שבין רב לשמואל לעניין אישה, ככה גם לעניין שכיר. לפי רב, שמים את מה שעליו ולפי שמואל לא. ומנח בסימנה, רב שסובר בכתובה של אלמנה ושכר של שכיר ששמים את הבגדים לפי דעתו של רב כהנה, נתן סימן לזכור, יתמה וארמלתה, שכיר נקרא יתום שגובה את שכרו, למה? מסביר השיטה מקובצת, מביא את זה בשם רש"י מהדורה קמא, שנוהגים בו מנהג יתומים שיוצא מבעליו בלי בגדים, בלי שמשלמים לו את בגדיו, כשהוא גובה את שכרו, והאלמנה כשגובה את הכתובה, שלח ופוק, צריכים להוציא מהם את בגדיהם ששייכים לזה שקנה אותם, אם זה השכיר או שזה הבעל, וככה הם יוצאים, זאת אומרת שהבגדים זה חלק ממה ששייך לבעל או לשכיר, והוא משלם איתם, זה חלק מהתשלום. להלכה אמר רב נחמן, אף על גב, דתנן במתניתין כבתי דשמואל, במשנה מסכת ערכין, תכף נראה, ששנינו הלכה כמו דעתו של שמואל, שלא שמים לאלמנה את הבגדים שלה חלק מהכתובה, אף על פי כן אינחתה כבתי דרב, שכן מחשבים את הבגדים שעליה כחלק מהכתובה. איפה מצאנו משנה כמו דעתו של שמואל דתנן? אחד המקדיש את כל נכסיו, אדם אומר שכל הנכסים שלו יהיו הקדש לבית המקדש. והגיע הגזבר של בית המקדש לקחת את הנכסים. ואחד המעריך את עצמו. יש בסוף ספר ויקרא, פרשה מיוחדת, אדם שאומר ערכו עליו, את ערך עצמו הוא מקבל על עצמו, כמה הוא צריך לשלם. יש קצבה קצובה על כל אדם לפי הגיל שלו. והגזבר של ההקדש בא לגבות מנכסיו בשביל לגבות את מה שהתחייב. הגזבר אין לו לקחת מהנכסים של המקדיש, או לגבות את החוב של זה שנדר נדרי ערכין, לא בבגדים של אשתו ולא בבגדים של בניו, לא בכסות אשתו ולא בכסות בניו, ולא בצבע שצבע לשמן. הוא קנה בגדים חדשים וצבע אותם לשם אשתו ובניו, אז זה כבר הופכים להיות של אשתו ושל בניו, אף על פי שהם לא לבשו אותם עדיין. ולא בסנדלים חדשים שלקח לשמן, לשם אשתו ובניו, אפילו שהם עדיין לא נעלו אותם, בחזקת אשתו ובניו, ואי אפשר לגבות מהם. רואים כמו דעתו של שמואל, שבגדים שאדם קונה לאשתו, כבר של אשתו, אין לבעל יותר זכויות בהם. הוא לא יכול למשל לשלם להם זה את כתובתה. שואלת הגמרא, אמר לי רבה לרב נחמן, אם באמת יש משנה כמו דעתו של שמואל, וכי מאחר דתנה מתניתין כבתי די שמואל, מה הלכתה כבתי די רב? למה באמת אתה פוסק כמו דעתו של רב? אמר לי, לכאורה, בהתבוננות ראשונה, כשמואל ראית. זה נראה ראיה כמו דעתו של שמואל מהמשנה. אבל כי מאין את באה, כשאתה מתבונן בדברי המשנה, עד רבה, אתה רואה מכאן ראיה, שהלכתה כבתי די רב, שהמשנה הזאת לא סותרת את דבריו של רב. ולכן ההלכה כמו דעתו של רב. מה הייתה? למה באמת המשנה לא סותרת את דבריו של רב? כי אקני לה הדעתה למיקם קמי. רב סובר, אדם שקונה בגדים לאשתו, זה בשביל שאשתו הוא קונה לה בגדים. אם היא לא הייתה אשתו, הוא לא היה קונה לה. זאת אומרת, זה כל מה שהיא לפניו. אבל הדעתה למשקל ולמיפק לא אקני לה. בשביל שתיקח את זה ותצא ממנו, בשביל זה הוא לא מקנה לה. ולכן, כשמדברים על ערכין, באמת הבגדים של אשתו היא עדיין אמורה להיות ברשותו, אז הבגדים הם שלה. אבל כשמדברים על לתת לה כתובה כשהיא יוצאת ממנו, אז בשביל זה הוא לא מקנה את הבגדים כדי שתצא ממנו. ולכן אפשר לגבות את כתובתה גם מהם. מספר את הגמרא. קלתה דבי בר אל ישיב. הקלה של בר אל ישיב. זאת אומרת, אשת בנו של בר אל ישיב. שבעלה מת, הווה כתבה כתובתה מיתמי, בא לתבוע את כתובתה מהיתומים. הווה קממתי לו לבית דינה, רצתה להביא אותם לבית הדין כדי לתבוע מהם את כתובתה. המרי, אז הם אמרו, זילה לן מילתא דתייז לי אחי, זה ביזיון בשבילנו שתבואי לבית דין בכאלה בגדים בזויים. אז לה לבשתינו והתכסתינו לכולי מנה, הלכה ולבשה את כל הבגדים שהיו לה, עד ולקמי דרבינה, וככה הם באו לפני רבינה. אמר להו, הלכת הכבתי דרב, הלכה כמו דעתו של רב, דאמר על מנה שמין לה מה שעליה. ואם כן, מהבגדים האלה שהיא לבשה, בעצם מזה גובים גם כן חלק מהכתובה, ורק את ההפרש שצטרכו לשלם לה. ההודה אמר להו, היה איזה אחד לפני שהוא נפטר, הוא היה במצב של שכיב מרע, והוא נתן צוואה לבנים שלו. הוא אמר ככה, נדוניה לברת, תנו לבת שלי נדוניה כמו שכל הבנות האחרות קיבלו. תכשיטים, בגדים. ובאותו זמן הנדוניה הייתה שווה 100. ואחרי שהוא מת, באו יתומים לקנות לה את הנדוניה, זל נדוניה, זה נהיה שווה רק 50. אז אם כן, יש כאן 50 הפרש. למי זה הולך? אמר רבי דיבר רבין, פורנה ליתמי, הרווח של ההפרש הולך ליתומים. ולא אומרים שמכיוון שהוא ציווה להביא לה נדוניה, ואז עלה 100, אז התכוון שכל 100 הלכו אליה. אלא היא מקבלת 50 והשאר ליתומים. מעשה נוסף, היה אדם שחולה נוטה למות שכיב מרע, שלפני מותו הוא נתן צוואה, ההודה אמר לו, היה שם יין בשווי 400 זוז, הוא אמר להם 400 זוז זה מן חמרה לברת, תיתנו לבת 400 זוז מדמי היין הזה. אחרי שהוא מת יעקר חמרה, היין יהיה שווה יותר מ-400 זוז. השאלה היא האם לתת לה יין בשווי 400 זוז שהיה כשהוא ציווה, או כמו שזה שווה עכשיו. אמר רב יוסף, כמו שזה שווה עכשיו, וההפרש, הרב חליית מהיתומים מרוויחים. מעשה נוסף, קרייביד רבי יוחנן, היה לרבי יוחנן קרובי משפחה, אבא לאוית את אבא, אבא שלהם היה נשוי חוץ מלאימא שלהם לאישה אחרת, ואותה אישה הייתה מבזבזת הרבה למזונותיה. דאבת כמפסידה מזוני. עצו לקמד רבי יוחנן, באו לשאול יצא מרבי יוחנן, איך הם יכולים שהיא לא תבזבז להם את כל הירושה מהמזונות שתקבל אחרי פטירת אביהם. אמר לו, נתן להם מיצה. הזילו ואימו לה לילה אבוכון. תבקשו מאבא שלכם, דניחד לה ארעה למזונה, שיאמר לה על קרקע מסוימת שממנה היא תגבה את מזונותיה אחרי שהוא יסתלק מן העולם. ואז תוכל לגבות את המזונות רק מהקרקע הזאת ולא משאר הנכסים, ולא תבזבז לכם את כל הירושה. אחרי שהוא מת, הקרובים של רבי יוחנן נתנו לקמי דריש לקיש, שבאמת תפתור אותם לתת למזונות, והיא תוכל לגבות את הכל רק מהקרקע הזאת. אמר לו הריש לקיש, לא. כל שכן שריבה למזונות, כשהוא מייחד לקרקע, הוא לא בא לומר לה רק מהקרקע הזאת, כי הרי כל נכסיו אחראים בכתובתה. הוא הביא לקרקע כדי שיהיה לה יותר בקלות אפשרות, שיהיה לה ברווח. אמרו לי, איך הרב אומר דבר כזה? והרבי יוחנן לא אמר, אחי, הוא נתן לנו את העצה הזאת, ש... נבקש מאבא שייחד לקרקע אחת, ורק ממנה תוכל לגבות את מזונותיה. אז ריש לקיש חלק, אמר לו, זילו אהבו לה, תיתנו לה מזונות מכל הנכסים, ואם לא תביאו לה, מפיקנה לכו רבי יוחנן מעונייכו. אני אוציא את דברי רבי יוחנן מהאוזן שלכם בכוח, דיינו אני אכריח אתכם לתת לה את מזונותיה. אז הם רצו לרבי יוחנן, עטו לקמד רבי יוחנן, שריש לקיש לא מוכן לפסוק מותו. אז רבי יוחנן אמר לו, מה אעשה? הוא חשוב כמותי. שכנגדי חלוק עליי, הוא ראוי לחלוק. אמר רבי אבא, אני בעצמי שמעתי, לדידי מפער שלי מיני דרבי יוחנן, הוא הסביר לי מה הוא מתכוון, שאם הוא מייחד קרקע לגבות את מזונותיה, היא גובה רק מהקרקע הזאת, זה דווקא אם הוא אמר במזונות. אבל אם הוא אמר שהקרקע הזאת תהיה מיוחדת למזונות, אם למד בהתחלה, ריבה למזונות, שגם מהקרקע הזאת היא תוכל לגבות מזונות. אבל אם הוא אמר שהקרקע הזאת תהיה מיוחדת לגבות ממנה משהו חייב לה במזונות, אז את כל המזונות הוא קצץ לה שתגבה את אותם המזונות מהקרקע הזאת, ולא מקרקעות אחרות. הדרן הלך, פרק רביעי, פרק נערה, ועד כאן דף נ"ד.